היום אני אשתף אתכם בנקודת המבט שלי, איך אני רואה מה זה אלוהים, את האלוהות, את הבריאה, את הבורא, מה הקושי שלי עם התפיסה הרווחת, איך רוב האנשים רואים מה זה אלוהים, ואתם תיקחו מה שמדויק לכם כמו תמיד. כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. ואת הפרק הזה, האמת, רציתי כבר הרבה זמן להקליט, ולא קל לי. אני מודה שאפילו עכשיו שהרגשתי שפשוט לא עובר דרכי שום דבר אחר, וכנראה זה מה שאני צריכה לדבר עליו. ממש ישבתי פה כמה דקות עם עצמי וביקשתי לדייק את המסר, ובאמת להביא אותו בצורה הכי נקייה שאני יכולה. ואני אגיד למה קשה לי, אולי היה לי קשה לדבר על הנושא הזה. קודם כל, כי יש בקהל שלי הרבה אוכלוסייה דתית, חרדית, ואני מאוד מאוד מכבדת, א', אנשים באשר הם, ואמונה ובחירה, ואני יודעת שחלק מהדברים שאני אגיד לא תמיד התחברו, וזה נכון כל מה שאני אומרת, אבל בטח ובטח שאנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך רגיש כמו המונח אלוהים, ואני לא רוצה כמובן לפגוע באף אחד. וגם באמת, כי זה אחד המונחים הטעונים והמורכבים, ובאמת עם הרבה מאוד פרשנויות ומשקל על הדבר הזה. אבל יחד עם כל זה, הרגשתי שאני ממש צריכה להביא את הקול שלי, את איך שאני רואה את הדבר הזה, וכמו שאתם מכירים אותי תמיד, זה לא הדרך, זה לא הדרך הנכונה, זה לא הפרשנות הנכונה, זה בטח לא הפרשנות היחידה, זה איך אני חווה את הדברים. זה הכל. ואתם תיקחו מזה את מה ששלכם. אנחנו ממש יוצאים עכשיו משלושה ימים של כנס התודעה החדשה שהיה מטורף ברמות אחרות, ואחד הדברים שבאמת אני דברת עליו הרבה ודיברתי גם בכנס, זה שתם העידן שבו יש מישהו שיודע ואנחנו הקטנים באים בורים ללמוד ממנו ולקבל ממנו את הידע, וזה לא משנה אם זה מורה, הורה, גורו, רב. מבחינתי אנחנו, כל העידן הזה, עידן התודעה החדשה, זה בעצם היכולת שלנו להתחבר ישירות לאינפורמציה, להתחבר ישירות למקור, ולקבל את המידע כמו שהוא נכנס דרך הכלי שלנו, ולהחליט לעצמנו מה נכון לנו ומה מדויק לנו. אז אני תמיד אומרת את זה, אני בטח ובטח אומרת את זה גם בפרק הזה, קחו מה שנכון לכם, קחו מה שמדויק לכם, קחו מה שעובד לכם, מה שלא, תשחררו, אוקיי? אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אני ככה אגיד איך אני רואה את המונח אלוהים, איך אני תופסת את האלוהות, ומה הקושי שלי עם הפרשנות הרווחת, ואיך אנחנו מחברים את הדברים, וכמו תמיד אני כמובן אחבר את זה גם לנושא של יצירת מציאות, ולמה זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה בהקשר של יצירת מציאות. אז אני אתחיל מזה שאיך אני תופסת אלוהים, אוקיי? אז קודם כל, מבחינתי, אלוהים, אלוהות, ברואה, בריאה, טבע, אני יודעת שאנשים אומרים, לא, אלוהים ברא את הטבע, אלוהים הוא כוח הבריאה, כאילו כל מיני כאלה, אז אני מבחינתי מתייחסת אליהם כמונחים חליפיים, נקרא לזה, אוקיי? והחיבור הכי חזק שאני יכולה לקרוא לזה, זה האנרגיה האינסופית, זה כל שיש. ומבחינתי האלוהים, אנרגיה אינסופית, כל שיש, זה שדה אחד של אנרגיה שהכל קיים בו, וכל מה שהיה אי פעם, כל מה שיש, וכל מה שיהיה אי פעם, נוצר מתוך השדה האחד הזה. Okay, וזה גם מאוד תואם לאיך שהפיזיקה רואה את הבריאה, את היקום, שיש שדה אחד של אנרגיה, ויש תדרים שונים שהם בעצם הביטויים של הדברים השונים שאנחנו חווים בתוך השדה הזה, אבל בסוף הכל מחובר לשדה אחד אנרגטי. אוקיי? כל הזמנים נמצאים בתוכו, כל הפוטנציאלים נמצאים בתוכו, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, כל מה שנוצר, הכל קיים בתוך הדבר הזה. האיכות של האנרגיה הזאת, וכאן זה מתחיל להיות מעניין, האנרגיה האינסופית הזאת שכל הפוטנציאל, הכל קיים בתוכה, יש לה תבונה, היא אנרגיה תבונית, יש לה תודעה. אוקיי? יש לה יכולת לחשוב, ליצור ולהמציא את עצמה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אנרגיה, ושוב, אם עכשיו אני אסתכל רגע דווקא מעולם המדע, כשאנחנו מסתכלים על אנרגיה, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש אנרגיה, יש שדה אנרגטי, יש גלים. לגלים האלה יש תודעה, למדע קשה לקבל את זה, ואחת הסיבות בעיניי שהמדע לא התקדם בפיזיקה הקוונטית כבר עוד מעט 100 שנה, בגלל שהוא לא מוכן לקבל את האופציה של האנרגיה יש תבונה, של האנרגיה יש תודעה. ומבחינתי אני אלך מהצד השני, אם אנחנו אומרים שהאנרגיה הזאת היא האנרגיה שהכל קיים בתוכה וכולנו חלק ממנה וזה הפיזיקה, תסכים, אם לנו יש תודעה ויכולת חשיבה, לא יכול להיות שהאנרגיה שממנה נוצרנו אין לה. אוקיי? כי אם הכל קיים בתוך אותו פוטנציאל שיוצר את הכל, אז בפוטנציאל הזה חייב להיות הכל. ואם לי יש תודעה, ואם המדענים והפיזיקאים חושבים שהם חושבים, וחושבים שיש להם יכולת לנתח ולפרש את המציאות, אז היכולת הזאת של חשיבה, של המצאה, של יצירתיות, חייבת להיות באנרגיה שממנה נוצרנו. אוקיי? אז נחזור רגע לאיך להגדרה שלי, האלוהות, האלוהי, זאת האנרגיה האינסופית שקיימת בהכל והכל קיים בתוכה, היא מכילה את כל הפוטנציאלים, את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה, ויש לה יכולת תודעה, יכולת חשיבה, יכולת יצירה. וזה מאוד חשוב, תכף נדבר על זה, אוקיי? ומרגע שאנחנו יוצאים מהנקודה הזו שזאת אנרגיה, אוקיי? והיא אינסופית והכל קיים בה, ויש לה תודעה, התקשורת שלנו איתה היא תקשורת דרך הרובד האנרגטי ודרך התודעה שלנו. והיכולת שלנו להתחבר לשדה האחד לאלוהים, לקבל מסרים, לקבל אינפורמציה, אם נרצה רגע נלך לתנך שלנו, אוקיי? לנביאים, לאברהם, למשה, לאנשים שקיבלו, שדיברו ישירות עם אלוהים, למה הם יכלו לדבר ישירות עם התודעה הזאת? כי להם יש תודעה, לנו יש תודעה שהיא חושבת והיא קולטת אינפורמציה, וגם כמובן יוצרת ומייצרת, כמו שאני מדברת איתכם עכשיו, דרך הכלי הפרטי שלי, והיא יכולה לקלוט את האינפורמציה, כשאנחנו בתדר המתאים, אנחנו יכולים לקלוט את האינפורמציה ישירות מהשדה האחד, מהתודעה הקולקטיבית. וגם כאן, גם הפיזיקה, גם הפסיכולוגיה מדברים על איזושהי תודעה קולקטיבית. זאת אומרת, יש את המחשבות ומה קורה בתוך הראש שלי, שלי את, שלכם, ויש את מה שקורה בתוך התודעה הקולקטיבית, ומכיוון שאנחנו יכולים להתחבר, כי אנחנו נוצרנו מתוך הדבר הזה, אז יש לנו יכולת בעצם לקבל אינפורמציה ישירות מתוך התודעה הקולקטיבית הזאת, מתוך השדה האחד, מתוך התודעה הבורית. והיכולת להתחבר לשם זה בעצם היכולת להתחבר לידע, לחוכמה, לתבונה, שיצרה את כל מה שיש. אוקיי? וכשאנחנו מתחברים לידע הזה, בעצם אנחנו, מה שקוראים מערה, מה שקוראים אנשים שהם מוארים, אוקיי? שיש להם יכולת לקבל אינפורמציה ישירה, זה בגלל שהם מסנכרנים את השדה הפרטי שלהם אל אותה אנרגיה אינסופית, אל אותה תודעה אינסופית, ובעצם מקבלים קודים של איך היקום הזה בנוי. ואם אני אלך רגע אלינו כיהודים, אז בעיניי אחד התפקידים של עם ישראל, ישר אל, שהוא ישר מחובר אל האל, אוקיי? זה שהעם שלנו, לדורותיו אחורה, ימי אברהם, משה וכל הנביאים וככה, אנשים שהגיעו בתדר הזה, בעצם היה להם יכולת להתחבר ישר אל האל, ישר אל האנרגיה האינסופית, ולקבל ממנה אינפורמציה. זאת אומרת, אם נסתכל רגע על אברהם, אברהם בעצם דיבר על המקום הזה שבתקופה שלו אנשים האמינו שהדברים מגיעים מפסלים. אוקיי? שיש איזשהו פסל שהם יצרו, והפסל הזה הוא כל יכול, והפסל הזה הוא זה שקובע מה יקרה להם בחיים. ובעצם אברהם, שהיה לו יכולת להתחבר ישר אל האל, ישר אל התודעה האינסופית, בעצם קיבל מידע אחר. הוא אמר, זה לא הפסל שאתה בנית כאדם, אלא יש פה איזשהו שדה שאתה לא תראה אותו. אוקיי? אתה לא יודע מי הוא, מה הוא, אתה לא יכול לחוות אותו בחושים שלך, אבל הוא זה שממנו הכל נוצר, הוא האנרגיה שממנה הכל נוצר. וכשאברהם בא לעולם עם החידוש הזה, אוקיי, ואני לך לך לארצך, הוא היה צריך ללכת מארצך, מבית אביך, מהמקום שהוא נולד, כי אני מניחה שלא קיבלו באהבה גדולה את מה שהוא אמר. אנחנו מכירים את זה גם לאורך ההיסטוריה, שאנשים באו ודיברו דברים שהם שונים מהמקובל, ולא אהבו את זה, וזרקו אותם. אוקיי? אז אני מניחה שאחת הסיבות שאברהם היה צריך ללכת לו, זה כי באמת הוא הביא פה משהו מאוד מאוד שונה מהמיינסטרים, ממה שאנשים האמינו בהם, במה שהיה האמת באותה תקופה, ומזה שאנשים האמינו בפסלים, בחומר, בזה שהם צריכים לעלות זבח לאיזשהו פסל, אפילו להקריב קורבן אדם לפסל כדי לרצות אותו ולשנות את המציאות, הוא בא ואמר, זה לא הפסל. יש כאן משהו בלתי נראה, יש כאן אנרגיה בלתי נראית שממנה הכל נוצר, וזה לא הפסלים שלכם שלהם יש את הכוח. אני מניחה שבסביבה שלו זה יתקבל פחות באהבה, והוא הלך לברוא בעצם מציאות חדשה. הוא הלך לברוא עולם חדש, מדינה חדשה, ארץ חדשה, ששם הוא יוכל להתחיל להביא ובאמת לחיות על פי אמונתו. ובעצם במקום הזה, בעיניי, שוב אמרתי, קטונתי, אני לא מביאה פה שום דבר שהוא נכון, לא נכון, מגיע, ככה אני, בחיבור שלי אל הידע הזה, בחקירה שאני עברתי לאורך הדרך, ככה אני חווה את זה. זה לקחו לכם מה שמדויק לכם. ובמקום הזה שבו אנשים מאמינים בפסלים, באלילים, ולכל אל יש שם ויש כוח, הדרך הכי קלה להתחבר לדבר הזה זה לתת לו שם. אוקיי? לתת לו שם אלוהים, אלוקים, שם המפורש של הבורא, ולהגיד זה ה... אל שלך, כמו שיש האל רע, כמו שיש האל, בדעת לא חזקה בשמות האלילים, זהוס לצורך העניין אצל היוונים. כמו שיש את האלים האלה שאתה מאמין בהם, יש אל שהוא פשוט כמו שאתה חושב, רק אתה לא רואה אותו. בסדר, זה אותו דבר כמו שאתה מאמין בפסל, רק בלי הפסל. אוקיי? וכדי שאנשים יקבלו את זה, היה צריך ללכת במונחים שאנשים מבינים. ובעיניי אחד הקשיים, כשאני מסתכלת על איך אנשים מפרשים אלוהים, איך אנשים מפרשים את מה זה אלוהים, זה שעבורי, אוקיי, ואני יודעת שאולי יש אנשים שיחשבו שזה חילול קודש, מה שאני אומרת, אבל עבורי, ההגדרה של אלוהים היא הקטנה של מה זה הדבר הזה. כי מה אנחנו חווים אלוהים? בגלל שהמוח שלנו והתפיסה שלנו היא תפיסה של נפרדות, אוקיי? היא תפיסה של אינדיבידואל. אנחנו יכולים לתפוס רק את מה שהחושים שלנו פלוס מינוס תופסים, אוקיי? אולי טיפה מעבר, אבל בגדול אנחנו איכשהו צריכים להכניס את זה לתוך עולם המונחים והגבולות שאנחנו מכירים. וכדי שאנחנו נבין מה זה אלוהים, אוקיי? אז בואו רגע, מה עולה לרובנו בראש כשאנחנו חושבים על אלוהים? כמו מין איזה סבא כזה טוב לב, עם עיניים טובות, עם זקן לבן, שיושב שם במרומים, אוקיי? גם אנחנו אומרים את זה, אוקיי? יושב במרומים, אוקיי? ועושה חשבונות ויושב עם פנקס ומסתכל מה עשיתי או לא עשיתי, והוא מחליט והוא קובע והוא מעניש והוא כן רחום ולא רחום וכל מיני דברים כאלה. ואז בעצם מה שקורה בתפיסה שלי, הדתות, אוקיי? מה שהם עשו זה הם לקחו את האנרגיה האינסופית, את התודעה הזאת, את כל שיש, את באמת התבונה האינסופית שכל מה שקיים קיים בתוכה, כל מה שיהיה קיים בתוכה, והפכו אותה כדי שאנשים יבינו, אוקיי? כדי שנוכל לדבר את הדבר הזה ולחיות אותו למשהו שהוא מאוד דומה למה שאנחנו מכירים. אז נכון, זה לא סבא שאתה תפגוש אותו בקניון בקריסמס כמו פאפה נואל, בסדר? כמו איך קוראים לו? סנטה קלאוס, בסדר? אז הוא יושב במרומים ואתה לא רואה אותו ואתה לא יכול לחוות אותו בחושים שלך, אבל זה פחות או יותר משהו. ואז אנחנו מתחילים לעשות איתו חשבונות. אלוהים נתן, אלוהים לקח. אלוהים כן אפשר לאסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אלוהים לא אפשר לאסון שקרה בשבעה באוקטובר. איך אלוהים מאפשר לדברים כאלה לקרות? ברגע שאנחנו הופכים אותו בעצם לאיזשהו מין דמות כזאת, שמנהלת את העולם, אוקיי, אנחנו מתחילים לנהל איתו שיחה, מתחילים לנהל איתו ויכוח, למה הוא אפשר, למה הוא לא אפשר, אז זה אומר שהוא קיים, זה אומר שהוא לא קיים, אוקיי? ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעיניים מורידים באין ספור דרגות את המהות האמיתית של מה זה אלוהים ואלוהות. כי כשאני מסתכלת על אלוהים ואלוהות, אני אומרת, אוקיי, יש אנרגיה אינסופית. והאנרגיה האינסופית הזאת יש לה תודעה. והתודעה הזו החליטה באיזשהו שלב, שהיא רוצה לחוות את עצמה לא רק כאנרגיה, אלא בעוד רבדים. אוקיי? ברובד האנרגטי יש לה אנרגיה ויש לה יכולת יצירה וחשיבה, מה שאנחנו קוראים מנטלי. אוקיי? והיא רצתה לחוות את עצמה דרך עולמות נוספים. ודרך עולם החומר, ויצרה עולם פיזי. אוקיי? יצרה את האדמה, את הטבע, את השמיים, את הארץ, את העצים, את הפרחים, את בעלי החיים. היא יצרה דברים שהיא תוכל לראות את האנרגיה הזאת, שהכל היה בפוטנציאל, כחומר. וכדי לחוות את החומר הזאת, האנרגיה האינסופית, היא החליטה שהיא רוצה לברוא על הכדור הזה יצורים תבוניים, שיהיה להם כוח מעל ליצורים האחרים. אם יש עץ ויש בעלי חיים והם חייבים לממש את הפוטנציאל שלהם, אין להם חופש בחירה. עץ לא יכול לבחור אם הוא עץ אלון או עץ אורן או קקטוס. אוקיי? אריה לא יכול לבחור אם הוא נמר או חתול או נחש. בסדר? הוא נולד והוא ממלא את מלוא פוטנציאל המהות שלו. ואותה אנרגיה תבונית שהסתכלה על הדבר הזה, היא אמרה, אני רוצה לחוות את המציאות הזאת ולשחק איתה. אבל לא לשחק איתה רק בתודעה, לשחק איתה בעולם החומר. אוקיי? ואז בעצם נוצרה בחירה ליצור בני אדם, ליצור אנשים, שיש להם יכולת של הבורא. מה היכולת של הבורא? לברוא מציאות וחופש בחירה ותודעה. חושבת, יוצרת ומתפתחת. אוקיי? וברגע שאנחנו נוצרנו בתוך הדבר הזה, אנחנו חלק מאותה תודעה פשוט בגוף פיזי. וכדי לחוות את המגוון האינסופי שאפשר לחוות את היקום הזה, התודעה הזאת מתחלקת להמון המון אנשים. אוקיי? היום, לא יודעת כמה אנחנו, 9 מיליארד איש שחווים את החוויה האלוהית הזאת. דרך הכלי שלהם כבני אדם. והכוח והייחודיות של בן אדם, זה שהוא קיבל בצלמנו, בדמותנו, של האנרגיה האינסופית, הוא קיבל את היכולת של בחירה חופשית. מרגע שהיינו בגן עדן, מה זה גן עדן? גן עדן זה מקום שאתה חייב לחיות עם חוקי הטבע. אוקיי? שעץ הוא עץ ופרח הוא פרח, ואתה כאחד מבעלי החיים, ואתה חי את פוטנציאל שלך. ומרגע שבעצם נוצרה הבחירה של טוב ורע, הישות הזאת, הנשמה הזאת שנבראה, קיבלה את יכולת הבחירה, היא עזבה את גן עדן. למה? כי יכולת הבחירה, אנחנו יכולים לבחור בין גן עדן לגיהנום. Okay, גן עדן וגיהנום בעיניי הם לא מקומות שאנחנו אמורים להגיע אליהם יום אחד אם נתנהג יפה. הם הבחירה שלנו פה על פני הכדור הזה. האם אני בוחר בטוב? האם אני בוחר ברע? אני בוחר בטוב. אני בגן עדן, אני בוחר ברע. אני בגיהנום. אוקיי? ומכיוון שאנחנו כולנו מחוברים וחלק מתוך התודעה הקולקטיבית הזאת, הבחירה של כל אחד מאיתנו משפיע על הכל. משפיע על האנרגיה הקולקטיבית הזאת, משפיע על כל המערכת. ואנחנו כולנו חיים בגן עדן או בגיהנום משותף. אוקיי? והאנרגיה הזאת יש לה חוקים, כמו שלטבע יש חוקים. יש משהו מאוד מאוד ברור שיקרה כשאני אשים זרע בתוך האדמה. יש מערכת שלמה שתייצר תוצרים מאוד ברורים ומוגדרים מראש, וגם לטבע הזה יש חוקים. אלא שמכיוון שקיבלנו בחירה חופשית, אנחנו יכולים לשחק עם חוקי הטבע, או לא לשחק עם חוקי הטבע. ואחד הדברים שקרה כשנוצרנו כגוף, כחלק מהמשחק הזה, ממשחק הבריאה, זה שאנחנו לא זוכרים, כי הגירוש מגן עדן, שכחנו את המהות שלנו ואת החיבור לטבע. וכל המסע האנושי זה בעצם היזכרות מחדש בחוקים. ובעיניי אחד הדברים שאנחנו רואים את עצמנו אור לגויים, אברהם שדיבר על, פתאום על זה שיש אנרגיה וזה לא פסלים, ומשה שהביא 10 חוקים בסך הכל, אוקיי? לא תרי"ג מצוות, 10 חוקים, 10 דיברות, שבעצם חוקים מוסריים, חוקים בין אדם לחברו, חוקים בין אדם להורים שלו, אוקיי? הנושא של מנוחה, של יום השבת, והנושא של לזכור שאנחנו מהאחד הזה, מהאנרגיה האינסופית הזאת. אוקיי? ולהבין שיש לזה כוח מאוד מאוד גדול לידע הזה. ולכן אנחנו אמורים לא לשאת את שם הבורא לשווא, כי אנחנו מפעילים כוחות. אוקיי? וזה מה שהגיע אחר כך מאוחר יותר בספרי הקבלה, שזה בעצם הקודים של הבריאה. והקודים של הבריאה יש להם חוקים, וכשאנחנו עובדים עם החוקים, אנחנו מקבלים תוצאות מסוימות. וכשאנחנו לא עובדים עם החוקים, אנחנו מקבלים תוצאות אחרות. כי לקוסמוס הזה יש חוקים מסוימים. כי התודעה הזו שיצרה פה עולם, יצרה אותו בחוקים מסוימים. וכשאנחנו מייצרים תוצאות מסוימות, זה לא שסבא הזקן יושב שם למעלה ומחליט להניש אותנו או לא להניש אותנו, זה האם אנחנו פועלים עם החוקים או פועלים כנגד החוקים. האם אנחנו מסונכרנים לטוב או מסונכרנים לרע. אם התדר שלי, ביני לביני, זה הקטנה, זה ביקורת, זה שנאה, זה קנאה, בין אם זה ביני לביני, בין אם זה ביני לבין האחר, אני מייצרת תדר מסוים. ובחוקים של אותה אנרגיה, אוקיי? בחוקי היקום, בחוקים שמתחברים לאנרגיה הזאת, כל מה, מה שנקרא דומה, מושך דומה, או חוק האנרגיה, אתה יכול לחוות רק את מה שאתה נמצא בתדר שלו. אוקיי? כמו המקלט רדיו שלנו, אנחנו יכולים לקלוט מכל גלי הרדיו שנמצאים באוויר, רק את מה שהתחנה שלנו מכוונת עליו, אף על פי שכל התחנות קיימות שם בו זמנית, ומנגנות בו זמנית. וכשאנחנו שוב, מסתכלים על אלוהים, ולמה אלוהים עשה, ולמה אלוהים לקח, ולמה אלוהים מאפשר, מה שקורה לנו, זה שאנחנו שוכחים את העוצמה שלנו, כיצורים שהם בעצם חלק בלתי נפרד מהאלוהות הזאת. אנחנו ההתגלמות שלה בחומר, זה הכל. אנחנו התגלמות של האנרגיה הזאת בחומר. אנחנו התגלמות של האנרגיה הזו שבאה לחוות פה את החומר. ויש לנו בחירה חופשית שמשפיעה על איך נחווה את המציאות הזו. שמכיוון שלחומר הזה יש כל מיני רבדים, יש את ליאת שנמצאת כאן ומדברת, אבל יש לה גם את החלק שמחובר לאלוהות הזאת, ויש לו ידע הרבה הרבה יותר גבוה, ויש לו נשמה שעוברת כל מיני מסעות וגלגולים, ועוברת כל מיני דברים, ורוצה לעבור עוד כל מיני חוויות. וגם לנשמה הזו יש תדר מסוים, יש חוויה מסוימת שהיא באה לחוות, ואותה אני לא יודעת. אוקיי? אני לא יודעת למה אותם 1400 איש באו לחוות את החוויה הזאת, אבל משהו במערכת שלהם בא להסתנכרן לתדר הזה. אוקיי? זה לא כי אלוהים ישב למעלה כעס עליהם ואפשר או לא אפשר את הדבר הזה. אוקיי? אלא זה כי משהו בתדר, בבחירה שלהם, כי הם חלק מאותה אנרגיה, הם לא נפרדים ממנה. בעיניי הקושי הכי גדול בזה שאנחנו קוראים לאלוהים אלוהים, וחושבים שזה זה סבא זה כן, זה הנפרדות שלנו ממנו. זה התחושת חוסר אונים, חוסר שליטה, חוסר בחירה, הכל מאלוהים, אז מה זה משנה מה אני אעשה? מה זה משנה מה אני אעשה? אם הכל מאלוהים, אז מה זה משנה מה אני אעשה? אוקיי? אבל בעיניי המשפט שאומר, הכל מאלוהים חוץ מיראת השם, הכל מאת השם חוץ מיראת השם, מה זה? מה זה יראה? חוץ מלראות את זה שזה קיים. הכל מגיע מתוך האנרגיה האינסופית. חוץ מההבנה שלנו שהכל מגיע מהאנרגיה האינסופית. ושם יש לנו בחירה. אוקיי? ואז מה שקרה בתוך הדורות, בתוך הפרשנות שלנו, כי אדם מתפתח, אוקיי? ואנחנו למדנו משהו, ועכשיו אנחנו באים ללמוד את ה-next level, זה שאנחנו לקחנו את אותם חוקים, את אותם מצוות, שהיה להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. ואני לא מדברת על 10 הדיברות, שמבחינתי מה שאני בעולם שלי צריכה להתיישר אליו. כן, אני מדברת על כל מיני פרשנויות ועוד 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 חוקים. הם בעצם באו להביא חוקים סופר מתקדמים לעולם פרימיטיבי. אם זה חוקים של כבוד האישה, כל נושא של נידה וכולי, לשמור על האישה, לאפשר רוויה, אוקיי? יש לחוקים האלה משמעות מאוד מאוד גדולה. כל נושא הקשרות יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה של היגיינה, של הומניות. אוקיי? נושא של נטילת ידיים. אוקיי? לחוקים שלנו, כשאתה מסתכל במהות שלהם, יש היגיון עמוק. הם הקדימו את זמנם בידע של איך לחיות את החיים נכון. אוקיי? אבל מה הבעיה? שכשאנחנו חושבים שזה שאני אעשה את הפעולות, אוקיי? זה מה שיגן עליי או לא יגן עליי, ובזכות זה ניגאל או לא ניגאל. ואני מפספסת את המהות. והמהות היא הכוונה. ועשו לנו את זה סופר פשוט. 10 חוקים, 10 דיברות, שרובם הגדול מדברות על כבוד בין אדם לחברו. ומשפט אחד, ואהבת לרעך כמוך, עליו עומד את כל התורה. ומה זה אומר? זה אומר לאהוב את עצמך, להיות בכבוד לעצמך, כי אתה האלוהי. אם אני מזלזלת בגוף שלי, בנשמה שלי, במה שבאתי לעשות כאן, במה שאני רוצה, ברצון החופשי שלי, בתשוקות שלי, אני מזלזלת באלוהי. כי האלוהי בא לחוות את זה דרכי. אוקיי? האנרגיה האינסופית באה לחוות את זה דרכי. אז אני צריכה להיות קודם כל אוהבת לעצמי, ואוהבת לאחר כמו שאני אוהבת את עצמי, ומשם הכל מגיע. וכשאנחנו מקדשים את הפעולות, ושוכחים את המהות, לפעולות אין משמעות. וכשאנשים אומרים לי, כן, הגאולה תגיע, כשאנשים יעשו ככה וככה וכך, לא, לא, לא. א', הגאולה מגיעה ברגע שאנחנו עושים שינוי, כי אנחנו חווים תדר אחר. וכשאני מתעוררת, תחיית המתים זה ההתעוררות שלנו, של כל אחד מאיתנו שהוא חי מת, חי פה בתחושה שהוא כלום ושום דבר, ומתעורר לתוך ההבנה שהוא האנרגיה האינסופית, שהוא המפעיל שלה, אוקיי? שהוא זה שגורם לנוע בכל מיני צורות, כי זה התפקיד שלנו, וזה הכלי שלנו, וזה היכולת לנו בבחירה חופשית. זאת תחיית המתים, ולהבין את העוצמה שיש לנו, ולקחת עליה אחריות, ולבחור לעשות בדברים טובים. זאת תחיית המתים, וזאת הגאולה, וברגע שאתה חי בדבר הזה, ואתה מבין שאתה חלק מהאנרגיה האינסופית, ואתה מבין שהמסע כאן הוא בסך הכל התנסות, משחק, מסע זמני בגוף פיזי, שהוא יסתיים, אבל האנרגיה הזאת לא תסתיים, והנשמה שלא יקרה לה שום דבר, אתה משחרר פחד, אתה מפסיק לייצר אנרגיה של פחד, כשאתה מבין שמהאנרגיה אינסופית אפשר ליצור הכל, והכל קיים בה, כולל בריאות, כולל שפע, כולל הכל. אתה לא חי בתחרות ובמלחמה, ואתה לא צריך שום דבר שיש למישהו אחר, כי אתה מבין שיש לך את הצינור שפע הפרטי שלך, כי אתה מחובר לדבר הזה, אתה חלק ממנו. אוקיי? ומבחינתי, כל הבעיה עם המונח הזה אלוהי, שאנחנו חושבים שזה מישהו נפרד לנו שמחליט עלינו ואנחנו חסרי אונים ואין לנו שם בחירה והוא מאפשר דברים או לא מאפשר דברים. אנחנו מפספסים את הכוח הכי גדול שלנו וזה הכוח שלנו להיות יוצרי מציאות, להיות בעלי בחירה חופשית, לבחור איך אני מתנהל בעולם, לבחור האם אני מביאה אהבה לעולם, לבחור האם אני מביאה עוד פירוד לעולם, לבחור האם אני מביאה אחדות, לבחור האם אני מביאה פילוג ושנאה. וזה מייצר תוצרים, כי האנרגיה יש לה חוק אחד. מה שאתה שם בתוכה זה מה שיוצא ממנה. אין אפשרות אחרת. זה המשמעות שיש לנו בחירה חופשית. זה המשמעות שאנחנו חיים בכדור שהוא דואלי. אבל הפעולות זה לא העניין. אוקיי? הפעולות היו עניין פעם. אוקיי? כשאנשים היו ברמת תודעה נמוכה יותר. וכדי שהם יעלו ברמות התודעה, הם היו צריכים לעשות קודם כל את הפעולות הפיזיות. אוקיי? אבל הכל מתחיל הרבה יותר גבוה, באנרגיה, בתודעה, במהות, בכוונה, שמה זה נמצא. אוקיי? אומרים שבימי הגאולה את הקבלה ילמדו כולם, כולם, כולל כולם, גם מי שלא יהודי, כולל ילדי גן. למה? כי היכולת שלנו להתחבר ישירות ולהבין היא כבר שם, כבר לא צריך את כל הפעולות הפיזיות. אוקיי? זה נמצא בחיבור למהות, וכשאני חי חיבור למהות, הפעולות כבר מסתנכרנות. מה שמדויק, מה שנכון, מה שמתאים, כי אני חי מחובר להוויה. אוקיי? אז מבחינתי, נסכם את זה לרגע, אוקיי? האלוהות היא האנרגיה האינסופית, היא לא זכר ולא נקבה, אגב, גם חלק מהתפיסה הזאת של אלוהים, אז כאילו זכר, ואז זה מקטין גם את כל הנשים, אוקיי? בהרבה הרבה דתות ותרבויות. האנרגיה האינסופית היא לא זכר ולא נקבה, שוב, אם הכל נוצר ממנה, אז חייב להיות בה גם את הזכרי וגם את הנקבי. גם את הפלוס וגם את המינוס, כדי שזה יוכל להיברא מתוכה. אז האנרגיה האינסופית היא הכל, היא כל מה שהיה, היא הפוטנציאל של כל מה שיהיה וכל מה שיש, הכל מתוכה. וכשאנחנו מסתנכרנים למשהו מסוים, אין לה אפשרות אחרת אלא לתת לנו את מה שאנחנו מסתנכרנים אליו. זו הבחירה החופשית שלנו. אוקיי? וכשאנחנו אומרים הכל מאת השם, מלבד יראת השם, מבחינתי, הכל מהאנרגיה האינסופית אי אפשר לייצר שום דבר שהוא לא מתוך האנרגיה האינסופית. אבל כשאנחנו רואים ומבינים ומסתנכרנים להיות בתוכנו הכלי שרוצה לייצר את המציאות הזאת, לייצר מציאות טובה דרך זה שהכלי שלי יביא את האנרגיה הזאת, יביא את החוכמה הזאת, יביא את התובנה הזאת, יביא את טוב הלב הזה, יביא את האהבה הזאת, וזה מה שאני אביא לעולם, וזה מה שיגיע מתוך העולם, מתוך האנרגיה הזאת, מתוך השם. אוקיי? כשאנחנו לומדים לחיות בלבל הזה, אנחנו אחד עם הבורא, עם הבריאה. אנחנו מבינים את הכוח שלנו, אנחנו מבינים את הבחירה החופשית שלנו, אנחנו מבינים את התפקיד שלנו, אנחנו לא חסרי אונים. אנחנו לא נמצאים פה ורק מחכים שמישהו יבוא ויציל אותנו. למה תפילה היא חזרה בתשובה? כי היא מסנכרנת את האנרגיה שלנו, מעלה את התדר שלנו למקום של הודעה, למקום של ענווה, למקום של חיבור, למקום של, של, של לתת את העוצמות לאנרגיה הזאת שנוצרנו ממנה, ולבקש ממנה טוב, ולהתחבר לתדר של טוב. זה הכוח. זה הכוח של החיבור, זה הכוח של התפילה. להתחבר לתדר הזה. ולהבין שהוא קיים בתוכנו בכל רגע נתון. אז אני לא יודעת מה הפרק הזה עשה לכם, אבל כמו תמיד אני ממש ממש אשמח לשמוע, ואתם מוזמנים לכתוב לי ולשתף אותי. ובאמת אני באמת סקרנית, אני תמיד סקרנית עם הפרקים, אבל עם הפרק הזה אני סקרנית במיוחד, במיוחד שהיה לי כל כך הרבה ככה מחשבות לפניו, אז אני באמת אשמח לשמוע ומה לקחתם ממנו. וכמו תמיד מזמינה אתכם לכתוב לי מה אתם רוצים שנדבר עליו, איזה נושאים אתם רוצים שנדבר עליו עליהם בפרקים הבאים. תחיו כמו הבריאה עלי אדמות. כשאנחנו חיים בחיבור הזה, הכל הופך לקסם. הכל הופך לאהבה. כי אנחנו כלי שבא להעביר אהבה. זה בעיניי השורה התחתונה של כל הדבר הזה. אנחנו לא מחכים שמישהו ייתן לנו את זה או יביא לנו את זה. אנחנו מבינים שזה אנחנו וזה בתוכנו. אז תודה שהייתם איתי, אני ליאת שפר בן יעקב, אתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. תודה לכם, ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.